פרק כ"ז בישראל ותחייתו. שכחת השבטים. יש פה שאלה. עם ישראל כידוע מחולק ל-12, 13 שבטים, וכל אחד מישראל, אם כן, מיוחס לאחד מאבות האומה. עכשיו, ישנה, מבחינת הידיעה של איזה שבט, מאיזה שבט אנחנו, הדבר מתחלק לשלושה. הייתה תקופה שבה ידענו מאיזה שבט אנחנו, ואחר כך תקופה שבה שכחנו מאיזה שבט אנחנו, חוץ מהכהנים והלוויים, ויש תקופה שלישית שבה אנחנו נדע מחדש. כן, אומר הרמב״ם, הלכות מלכים, כשתתיישב מלכותו של מלך המשיח, יתייחסו על פיו כל ישראל ברוח הקודש שתנוח עליו. אם כן, נשאלת השאלה, האם זה טוב לדעת, או שזה לא טוב לדעת? מאיזה שבט כל אחד? כלומר, מה הצורך? מדוע ישנה, נגיד אחרת, מדוע ישנן תקופות שבהם יודעים, וישנן תקופות שבהם שוכחים? ואם זה היה, הוא רק שתי תקופות, היינו אומרים, טוב היה לדעת פעם, ועכשיו טוב לא לדעת. אבל, אז למה, ואחר כך אתה חוזר לדעת? זאת השאלה שמעסיקה אותנו, שהיא קשורה לשאלה של אחדות האומה.
מה? אבל יש גם מצב ככה, אנחנו מסבירים את זה ככה.
מה לא הבנתי?
המצב הוא ששכחנו, אנחנו מנסים לראות את הטוב של זה.
בסדר, המצב הוא ששכחנו. אבל אנחנו מנסים למצוא את הטוב. אז השאלה היא, למה יש אחר כך מצב שזוכרים?
זה כבר אנחנו אומרים שזה מה שיהיה.
השאלה היא, למה זה יהיה? זאת השאלה. כלומר, זה שזה יהיה, אנחנו יודעים כי הודיעו לנו הנביאים, שכך יהיה. שאנחנו נדע בסוף מזה שבט כל אחד. השאלה היא, אם כן, למה יש שלוש תקופות? כן. נכון. באמת יש כאלה שאנחנו לא יודעים אם הם יהודים או לא. יש אנשים שהם יהודים ואף אחד לא יודע על זה. יכול להיות. גם זה צריך להזכיר. נכון, אז מה? מה השאלה? כלומר, זאת קושיה, זה תיאור עובדה, מה אתה רוצה להגיד?
לא, זה בעצם חמור מאשר
כן, אבל אני לא מבין, זה קושיה או זה תיאור עובדה, מה שאתה אומר עכשיו? האם אתה מתכוון להקשות משהו? פשוט אני לא הבנתי מה השאלה. זה לא קושיה, זה תיאור עובדה. תיאור מצב. יופי, אז אנחנו בזה מודיעים שקיבלנו את תיאור המצב. טוב, עכשיו בואו נתקדם. מה? עשרת השבטים. עשרת השבטים, כן, נעלמו מאיתנו, מתחילים לחזור. על גובנים, יש מצב כזה שבו שכחנו את השבטים ופעם ידענו. השאלה היא, האם זה טוב שאנחנו לא יודעים? אפשר להגיד כן. כי אז כל עם ישראל מרגישים אחים. אם אני אומר, אני מהשבט הזה, אתה מהשבט ההוא, אנחנו קצת זרים זה לזה. אז אולי יותר טוב שלא נדע. מצד שני, הייתה תקופה הרי שידעו, לא רק שידעו, אלא שאפילו התורה גזרה כדי למנוע את הטשטוש. הייתה הלכה בדור הראשון של כיבוש הארץ, שלא תיסוב נחלה ממטה למטה, ולכן כל בת יורשת נחלה, אינה נישאת למישהו משבט אחר. מה זה בת יורשת נחלה? אם אדם יש לו רק בנות ואין לו בנים, אז בנותיו יורשות את נחלתו. הבנות האלה נקראות בת יורשת נחלה. ואומרת התורה שהיא יכולה להתחתן רק עם מישהו מהשבט שלה ולא משבט אחר. כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר. זאת אומרת שלא רק שהעובדה הזאת הייתה מקובלת, גם השתדלה התורה לשמר אותה במידה מסוימת. כן, מה אתה אומר? איזה שבטים יש בתוכנו? אתה שואל. קשה מאוד לדעת. כלומר, מאחר ונשכחו השבטים, אז אנחנו לא יודעים איזה שבטים אנחנו.
אפשר להגיד שלוי,
אני אמרתי בתחילת השיעור, שמלבד שבט לוי והכהנים, שאר בני ישראל אינם יודעים איזה שבט הם. בסדר? כלומר, אתה לא יודע אם אתה מראובן, או משמעון, או מיהודה, או מנפתלי, או מיששכר. אתה לא יודע. כן.
אני
אז אנחנו רואים כן שבדור הראשון התורה הקפידה שכן ישמר ההבדל בין השבטים. הסיבה לכך, כפי שאומר המלבים, אומר שהרי השבטים צריכים לכבוש את הנחלות שלהם. אם אחד משבט אפרים למשל יודע שעשוי להיות שאותו חבל ארץ שהוא כובש יעבור בגלל חיתון לשבט אחר, אז הוא לא ישתדל לכבוש אותו. כן, כתוב, למען ירשו בני ישראל את מורשיהם. זאת אומרת, יש עידוד של המלחמה, כפשוטו. במיוחד בדור הראשון, שהנחלות הן גדולות. אחר כך, כשהדורות עוברים, והנחלות נהיות יותר ויותר קטנות, בגלל חלוקת המשפחות, אז זה כבר פחות מפריע. אבל בדורות הראשונים, דור הראשון, דורות ראשונים, אז שיהיה האיסור הזה, עד ש... התירו שבטים לבוא זה בזה ב-15 באב. זה אחד הדברים שקרו ב-15 באב, שהתירו את השבטים לבוא זה בזה. כן, אז השאלה היא, אם כן, מה זה עושה לנו? אז ברור שאם אנחנו לא יודעים איזה שבטים אנחנו, יותר נוח לנו להתחתן אחד עם השני, אנחנו פחות סנובים אחד על השני. כך שזה גורם מלכד, השכחה הזאת. מצד שני, יש ברור שיש פה אובדן של משהו. כי דווקא זה שאני משבט פלוני ואתה משבט אלמוני, זה מוסיף לעושר התרבותי של האומה, כמו שגוף בנוי מאיברים. אז אם אי אפשר יהיה להבחין בין האף לבין האוזן, זה בעיה. כי האף יש לו ייחודיות משלו, והאוזן יש לה ייחודיות משלה. אז מה יהיה אם לא נוכל אפילו לדעת מה כל אחד נושא בקירו? כן, מה אתה אומר? מה ידוע לנו לגבי הערב רב? אנחנו יודעים שמשה רבנו הוציא ממצרים גם ערב רב. ואנחנו גם יודעים שמהלך הדורות הצטרפו לעם ישראל כל מיני אנשים שאתה לא יודע מאיפה הם באו, מה. יש. אז מה הבעיה? מה השאלה? האם יכול להיות שיש בתוכנו? ודאי שיש ערב רב.
אבל אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת, כי אנחנו לא מיוחסים. כלומר, אף אחד לא אומר לנו מאיזה שבט אנחנו. מהו? כן.
התכוונתי מקודם להגיד שזה תיאור מצב.
התכוונת להקשות קושיה.
לא, אני לא רוצה קושיה, אני רוצה להגיד מה שאתה להגיד.
דבר, אל תחת.
אני חושב שזה הידרדרות, שעם ישראל הידרדר לאט לאט, תושתשה הזהות של השבטים לאט לאט. אז שזה הגיע לתחתית של התחתית, שבתחתית אנשים לא רצו להכיר בזה שהם יהודים. עכשיו ברוך השם התחילו להכיר בזה שהם יהודים. ולאט לאט זה יחזור, עד שנכיר
איזה שבט כל אחד. ככה זה יעלה, והדרגה חזרה. כמו אתה רוצה לומר שהשכחה של ה... בימינו השכחה הזאת מתחילה להיפסק, כי אנשים גם רוצים להיות יהודים. לא כולם רוצים להיות יהודים.
יש הכרות לפחות, יש מדינה.
ברוך השם, אבל לא כולם רוצים. לא יודע, אם אתה מכיר קצת המצב בחוץ לארץ, אתה תראה שיש הרבה יהודים שלא רוצים להיות יהודים. יש גם לצערנו גם בארץ אנשים שמתבוללים, שנושאים נשים נוכריות, זה קיים לצערנו. טוב, אם כן, אז בואו נראה עכשיו מה הרב אומר על הנושא הזה, יש פה הרחבה גדולה. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, יש איזושהי תועלת בשכחת השבטים, למה? כי על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. כלומר, אם שבט נפתלי היה גולה, לבדו, וזוכר שהוא שבט נפתלי, ושבט גד היה גולה לבדו, הגדיים והנפתליים לא היו מרגישים אחווה ביניהם. ואז הגלות הייתה גורמת להתפוררות מוחלטת של האומה. לכן, לקראת הגלות היה צורך שהאומה תאוחד במעודה מסוימת על ידי שכחת השבטים. יש לזה איזשהו ערך. נכון, זה קרה לפני שגלו, כשהורדוס שרף את ספרי היוחסין שהיו במקדש. לכל אחד מישראל היה במקדש. מה? לא, אחרי חורבן בית ראשון חזרו לפה והנחלות התערבבו. לא, כבר לא ישבו לפי נחלות. אלא מה? היה לכל אחד כתב ייחוס. אדם היה, עולה, כל פעם שהאדם היה נולד, במקום מרשם תושבים, היו עושים מרשם יוחסין. הייתה לשכה מיוחדת במקדש, ששם היו עושים את כל ספרי היוחסים של כל ישראל, וכאשר אדם היה עולה למקדש, היה מעדכן את הדבר הזה. הורדוס, שלא היה מיוחס, כי הרי הוא היה בן של עבד אדומי, שתפס את השלטון בכוח, היה קנאי לדבר הזה, ולכן שרף את ספרי היוחסין. ואומרים שמיום שבטל, שנגנה ספר יוחסין, כהו עיניהם של חכמים, או משהו כזה. אז זה קרה עוד לפני הגלות. השאלה מי אני? חלק מההגדרה שלי זה מי אני? חלק מההגדרה של מי אני זה מי אבותיי. מי אבותיי ומי אבות אבותיי. זה חלק מההגדרה של הזהות שלי. גם בתפילה אנחנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כלומר זה חשוב לנו. לכן כהו עיניהם? כן. מי זה אני? אני זה רק מי שאני עכשיו, ומה שהייתי לפני 5 דקות זה לא חלק ממני? זה גם. גם מה שעבר עליי מאז שנולדתי. בעצם, כדי להבין מי אני ברגע שנולדתי, אני צריך להבין מי היו ההורים שלי. כלומר, זה חלק משרשרת גדולה שמבארת לי מי הזהות שלי. האמת היא, אם רוצים, אפשר להתחיל את זה מרחוק מאוד, מבריאת העולם. כן, למשל, ספר התורה הוא ספר מאוד משונה. הוא מתחיל מההתחלה. כן? זה אפילו שאלה ששואלים, מה טעם פתח בבראשית? זה שאלה עם חוש הומור. סוף סוף יש ספר שמתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה הוא מתחיל מההתחלה. כן? אבל זה אומר שכדי להסביר לבני ישראל, היוצאים ממצרים, מי הם, אתה לא יכול להסביר את זה בלי להתחיל מבריאת העולם. חייבים. אם לא, זה לא יובן. כן? אז תראו לעצמכם, היום שאנחנו יש לנו ידיעות מדעיות יותר מרוחבות, אז אדם שחושב, אפשר לחשוב שכבר בזמן המפץ הגדול, הרב קוק היה שם. אתם מבינים? רק שזה לקח כמה מיליארדי שנים עד שזה הופיע. אבל כל הנתונים יש להם התחלה. מובן מה שאני אומר? אתה לא מבין מה שאני אומר? זה דבר פשוט. איפה היה הרב קוק לפני שהוא נולד? אפשר לומר, הוא נמצא בשרשרת הדורות שהביאה אותו, אבל שרשרת הדורות הזאת, מאיפה היא מתחילה? מן האדם בכלל. ומאיפה האדם מתחיל בכלל? יש התפתחות אבולוציונית. מאיפה היא מתחילה? מהיווצרות הקוסמוס. שזה מתחיל, לפי התיאוריות החדשות לפחות, מאותו פיצוץ הנקרא המפץ הגדול. זאת אומרת, אתה יכול לראות שבעצם ההשגחה העליונה מכוונת לאורך מיליארדי שנים, כן? קורא הדורות מראש. כבר אז הוא חשב, ריבונו של עולם, על הקיוסק ליד מכון מאיר. הכל היה נתון שם. בפוטנציאל, אפשר לומר, כאפשרות, אולי לא כהכרח, אבל זה היה נמצא שם. ואנחנו רואים פה מחשבה גדולה מאוד, מחשבה מקיפת עולמים, שמגיע עד כל פרט ופרט. אז כך שאפשר לומר, היוחסין, כן, שאני יודע מי אבות אבותיי, הדבר הזה, זה חלק קטן בהגדרה של הזהות שלי. כן. מה? כן, ודאי, זה קטן, לעומת מה שמקיף עולמי עולמים. שלא לדבר על הגלגולים, ועל כל מיני דברים שעוברים על האדם. כן? עכשיו, אם כן אומר הרב, אם לא היו זוכרים, אבל אם היו זוכרים יותר מדי טוב, כלומר זה, ודאי שאנחנו מצטערים על זה שעבד ספר יוחסין, אבל אם היו יודעים יותר מדי טוב, הדבר הזה היה גורם לחילוק גדול מדי.
אז זה כבר הרס נוכרי?
הרס, הרס במובן של רעל, כן? הנוכריות, שאחד היה מתנקר לשני. היה שאומר, אתה יהודי? לא, אני נפתלי. אז אתה לא מאותו עם, נכון. אנחנו עם אחר, לא מתחתנים זה בזה. ואז בעצם היה גורם הדבר לפירוק האחדות הלאומית.
אבל הרב עכשיו יש כאילו כביכול שום פירוק כזה. שבטים...
אתה אומר יש ספרדים ואשכנזים, עדות. עדות, נכון, אתה צודק. נכון, העדות. העדות, זה אפשר לומר, זה משהו מעין השבטים. זה לא בדיוק שבטים, אבל זה מעין אותה חלוקה של שבטים במקדם. כלומר, ברור שהזהות הישראלית לא יכולה להיות אחידה. היא באה לידי ביטוי כל מיני דברים כאלה. אתה רוצה לדעת מה זה יהודי. יהודי זה כמו תפשיל. אתה לוקח קצת אשכנזי, קצת ספרדי, קצת פלפל אתיופי, קצת משהו תימני, משהו מנורווגיה, וזה, אתה שם בבלנדר, מערבב, יש לך יהודי. כן?
ישראלי.
גם זה תעשי, גם ישראלי תעשי. יש הכל. נראו. קצת צבר, קצת גלותי, הכל. כן, מה אתה אומר?
רק אצל יהודי זה משבט יהודה?
ודאי שהשם יהודי במשבט יהודה.
זאת אומרת שאנחנו יודעים.
לא. מה פתאום? זה מה שקורה כשאתה עוצר אותי באמצע המשפט. יהודי, זה בא ממילה יהודה, אבל מאיפה זה בא? הייתה ממלכת יהודה, והגולים של ממלכת יהודה קראו להם יהודים. לא משנה מאיזה שבט הם היו. בסדר?
גולים של ממלכת יהודה.
למה לממלכה קראו יהודה? למה קראו לממלכה יהודה? זה מה שאתה שואל. אתה שואל את זה או לא? אז אני אזור לך, לכולם קוראים יהודים, כי הם כולם גולים של ממלכת יהודה.
המושג הזה נוצר רק בגלות של ממלכת יהודה. עד אז לא היה דבר כזה שנקרא יהודי?
היה יהודי במובן אחר. כלומר, יהודי היה בן, כלומר, היה אזרח של ממלכת יהודה, קראו לזה יהודי. לא משנה מאיזה שבט הוא היה.
אבל מי שהממלכת יהודה זה רק משבט יהודה?
זה מה שאתה שואל. אתה שואל האם ממלכת יהודה קרויה יהודה על שם שבט יהודה. זה מה שאתה שואל. כלומר, אתה מניח הנחת יסוד שאני רוצה לבדוק אותה, אני חושב שאתה פשוט לא בודק אותה. אתה מניח כהנחת יסוד שממלכת יהודה הייתה מורכבת משבט יהודה, או שבט יהודה ובנימין, נכון? זה מה שאתה אומר. ועל יסוד זה השאלה שלך, אם ככה כולנו משבט יהודה ובנימין, נכון? אז אני אומר שהדבר הזה צריך לשאול אותו. האם אתה מוכן לשאול את השאלה, האם ממלכת יהודה קרויה כך על שם שבט יהודה? או בגלל שתושביה היו משבט יהודה? התשובה היא שזה לא. כן? ממלכת יהודה כללה מכל השבטים. שערי, אחרי שגלו עשרת השבטים, יושיהו מלך יהודה כבש את צפון הארץ ומלך על שרידי השבטים שהיו שם. וגם ירמיהו הנביא נסע אל מקומם של עשרת השבטים והביא מהם בחזרה לירושלים. ויושיהו מלך עליהם כך שיש בתוכנו צאצאי ממלכת יהודה, צאצאים של כל השבטים כולם. אבל כולם נקראים יהודים, בגלל שיש דומיננטיות של הזהות היהודית על כל השבטים היום. מובן?
רגע, אז המושג יהודי נוצר רק כשהתחילה התפלגות בין ממלכת יהודה למלכת ישראל?
לא.
איפה אפשר לראות
במקורות יהודי? יהודי הוא אדם, במקור יהודי זה מישהו משבט יהודה. כלומר,
מישהו רשום.
רגע.
לפני כן יהודי, לפני התפלגות המלכות.
אתה שואל אם רשום או אם כתוב? אני מכוון כתוב, אתה מכוון כתוב. נכון? רשום זה עברית של השכונה. הוא שואל לפני ההתפלגות. באופן הגיוני, אם אדם, למשל, הוא משבט בנימין, אז קוראים לו בנימיני. אם אדם הוא משבט יהודה, קוראים לו יהודי. המושגים האלה היו קיימים עוד בימי המדבר. ברגע שיצאו ממצרים, אז כל אחד היה שייך לשבט, ולכן היו אנשים יהודים, היו אנשים יששכריים, היו אנשים אפרימים וכו'. בסדר? אחר כך, המילה יהודי קיבלה משמעות חדשה כשהייתה ההתפלגות של הממלכה. ואז כל מי שהיה תחת מלך יהודה, קראו לו יהודי, בין שהוא מבנימין, בין שהוא מיהודה, בין שהוא לוי. בסדר? אחר כך, לקראת סוף ימי בית ראשון, כשממלכת יהודה נשארה הממלכה היחידה, ויושיהו מלך יהודה הביא גם מעשרת השבטים אליו, יוצא שמבני כל שבטי ישראל נקראו כולם יהודים. עדיין על שם הממלכה. כשיצאנו לגלות, אז הגולים נקראו בהתחלה גולי יהודה, ואחר כך נקראו יהודים, ואז המילה יהודי כבר ציינה דת, דבר שלא היה מקודם. לפני כן להיות יהודי זה היה זהות לאומית, לא זהות דתית. ברור? ואז התרגלנו היהודים להציג את עצמנו בפני הגויים כבני דת, שבעצם זה שקר גמור, כי אנחנו אומה ולא דת, ועם הזמן התחלנו להאמין לשקרים של עצמנו, ואז כשרצינו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, קמו יהודים דתיים ואמרו, רגע, זה דבר חדש. בסדר?
אז איך קראו לדת?
לא הייתה דת. לא הייתה דת. כלומר, הייתה תורה אם אתה רוצה, אבל התורה זה לא דת. התורה זה החוקה המדינית של האומה הישראלית. בסדר? לאום? מה זה לאום? לאום, אתה מתכוון, כן? כן, נכון. והאמת היא, בתעודת זהות היה כתוב דבר מאוד משונה. דת יהודי, לאום יהודי. והחליטו להנציח את הבעיה. טוב. איפה אנחנו? אז בואו נקרא שוב את דברי הרב. שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק וייפרד לגמרי בכללות האומה, וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים הבדודים. אמנם, על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. כבר אנחנו כבר לא יודעים בדיוק מי אנחנו. אמנם יש עדות. עדות זה מין תחליף, אבל זה לא ממש זה. נכון? זה לא המקוריות ממש. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו, בתיקון העולם, נתבלבלו. כלומר, למה הוא רומז כאן הרב? לדברי האריזל. האריזל אומר שאדם צריך להתפלל דווקא לפי הנוסח של אבותיו. למה? בגלל שאם הוא לא יעשה כן, יכול להיות שתפילתו לא תתקבל כלל. שערי יש 12 שערים ברקיעה, ובכל שער ושער נכנס נוסח תפילה אחר, המכוון כנגד 12 שבטים. ככה אומר ארי. לכן אומר ארי, אסור לאדם לשנות את נוסח התפילה של אבותיו. עכשיו, מה זה אומר? כי זה שייך לאיזה מין אווירה מיוחדת, לאיזה מין רגישות מיוחדת. כשאני אומר מילה זאת לפי סידור התפילה, זה מעורר אצלי איזה שהן אסוציאציות. גם מנגינות, לא רק נוסח, גם המנגינות, גם אופי התפילה, סידור בית הכנסת. כל הדברים האלה יוצרים איזושהי אווירה ששייכת לתחום תרבותי מסוים, לעולם הלכתי מסוים, ואם אתה מוריד אבן אחת, אתה משנה אצלי את כל סדרי החיים, מה שאין כן בשבט אחר, שזה בכלל לא אכפת להם. כן.
האם זה נכון שהוא אומר גם שהנוסח עדות המזרח נכנס דרך כל השערים?
אתה שואל שאלה יפה. האם זה נכון שהוא אומר שנוסח עדות המזרח נכנס דרך כל השערים? שני דברים יש לומר. הביטוי נוסח עדות המזרח, הארי לא ידע שיש דבר כזה בכלל. הארי ידע נוסח הספרדים, הוא לא ידע נוסח עדות המזרח. זאת המצאה של הדור האחרון, שיש נוסח עדות המזרח. לא יודע מאיפה זה בא. זה ברור אגב שבאמת יש שני נוסחים, יש נוסח הספרדים, יש נוסח עדות המזרח. זה שני דברים שונים, ואנשים היום מבולבלים לגמרי ביחס לנושא הזה. אבל אם אתה שואל האם זה נכון שהוא אמר שנוסח הספרדים נכנס דרך כל 12 השערים, התשובה היא שלא, ואני אסביר למה. אמנם זה כתוב בחידה. החידה כותב שנוסח הספרדים נכנס דרך 12 השערים, ובסוף המשפט כתוב בסוגריים הארי ז"ל. נכון? אז אם כן החידה מעיד לך שהארי אמר את זה. יש רק בעיה אחת, שאם רואים בכתבי הארי בספר שער הכוונות, כתוב רק החלק הראשון של המשפט. הארי שם כותב, כמו רבי חיים וידל כותב בשם הארי, שאסור לשנות מנוסח לנוסח, בגלל שכל אדם יש, כי יש 12 שערים ברקיע, וכנגד כל שער ושער נכנס נוסח אחר. עד כאן דברי הארי, נקודה. משם משמע שגם לאשכנזי אסור להשתמש בנוסח של הספרדים. עכשיו, החידה הוסיף את המשפט, ונוסח הספרדים נכנס דרך כל 12 השערים. עכשיו, הוא כתב בסוגריים בסוף הארי ז"ל, והוא התכוון לחלק הראשון. מה שגרם שאנשים בדורות שאחרי החידה טעו לחשוב שדעת הארי היא שאפשר, שנוסח הספרדים נכנס דרך כל 12 השערים. לא, אבל הוא שאל אותי אם זה נכון שהארי אמר. אז אני אומר שהארי לא רק שלא אמר, הארי אמר הפוך. אז החידה אמר, בסדר. אבל שלא יגידו שהארי אומר, כי הארי אומר הפוך. הארי אומר הפוך מהחידה. שתדעו. נוסח ספרד, נוסח ספרד זה נוסח שהמציאו החסידים. החסידים המציאו את נוסח ספרד. למה? הייתה השפעה מאוד גדולה של תורת הקבלה בראשיתה של החסידות. והחליטו להנהיג הנהגות על פי הקבלה גם בהמון. ומאחר ותיאור הסבר הכוונות בשל התפילה שכתבו בשם הארי מותאם לנוסח הספרדי, אז הם החליטו לאמץ את הנוסח הספרדי. עכשיו, מה זה וכן כל זה נוסח ספרד. אבל הבעיה היא שהם לא ידעו בדיוק מהו הנוסח הספרדי המקורי. ומלבד זאת, קשה היה להשתחרר מהרגלים אשכנזיים. ולכן עשו איזה מין נוסח כלאיים, שבו יש כמה דברים שמקורם מהנוסח הספרדי, כמה דברים מהנוסח האשכנזי, ויש מספר נוסחי ספרד. כן? אם תרצה, יש מחזור שהוציא לאור פרופסור גולדשמיט, עם כל הנוסחאות של נוסח ספרד. מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. אגב, היום, מה שמקובל בתוך נוסח ספרד, זה נוסח חבד, שהוא דווקא מכל נוסחי ספרד, הקרוב ביותר לנוסח אשכנז המקורי. זה איפה אני יודע את זה? גולדשמיט אומר את זה, מה אני קראתי? כן, מה אתה? אני אומר
שהארי
ז"ל לא שינה את נוסח התפילה שלו כשהגיע לארץ ישראל, מסיבה פשוטה, הארי לא הגיע לארץ ישראל כי הוא נולד בארץ ישראל. אז הוא לא יכול להגיע לארץ ישראל. אחר כך הוא גדל במצרים וחזר לארץ ישראל. ותמיד, מאז שהוא היה ילד קטן, הוא התפלל בנוסח הספרדי כי הוא חי בין ספרדים. זה לא קשור, כי זה ככה ההלכה. שאם אדם עובר מקהילה לקהילה, אז הוא מאמץ את הנוסח של הקהילה הזאת. לא רק הנוסח, כל ההלכות. כלומר, הארי התנהג כספרדי, כי הוא חי בין ספרדי. פשוט מאוד. הוא לא שינה שום דבר.
לא, אני אגיד, בן אדם עובר לקהילה, הוא צריך לשנות לפי
ההלכה. נכון. אז כנראה שמה שאומרים נוסח האבות, זה לא בדיוק נוסח האבות. אלא זה נוסח, הנוסח של הקהל. זה הכוונה. כן. בבקשה. אתה אומר, האם לא כדאי לעשות איחוד של כל הנוסחים? הסבר נלי. זאת אומרת, אתה אומר, נוסח שבו יהיה המבטא, למשל, של העברית, האופן לביטוי העברית יהיה גם כנוסח החסידים, וגם כנוסח היקים, וגם כמבטא של הספרדים, למדרגותיהם, וגם כמבטא של התימנים. איך אפשר בבת אחת לבטא קמץ, גם א, גם או, גם אוי וגם או? בדברים שכתובים. אז על פי מה תכריע? על פי מה תכריע איזה נוסח?
זה נוסח חדש.
מה זה נוסח חדש? על פי מה?
כמו שמה שאבי אמר לגבי שכל אדם
נכון. נכון. זה נכון, האבא שלי זה לא אבא שלך, אני חושב.
האבות שלנו הם אותם אבות,
האבות הראשונים, זה גם נכון. נכון, אז מה? אבל יש 12 שבטים. אבל למה יש 12 שבטים? זאת השאלה. למה יש 12 שבטים? כלומר, מה הכוונה של התורה, של ההשגחה ההיסטורית בדבר הזה? כן, למשל בחושן, שהוא אחד מהכלים החשובים ביותר במקדש, שעליו הייתה שורה שכינה. כן? היו 12 אבנים, כנגד 12 שבטי ישראל, עם האותיות של השבטים, וכל אבן הייתה אבן אחרת. אם הייתה חסרה אבן אחת, שכינה לא הייתה שורה. אם היו 12 אבנים אותו דבר, או אבן אחת גדולה, גם כן לא היה שורה. כלומר, כנראה שחלק מהבריאות הנשמתית של האומה, זה דווקא ההתחלקות הזאת לזהויות שונות. אז אני לא מבין מה הצורך, ואם כן, לעשות נוסח אחד. אני, אם אתה רוצה, אני מוכן להתפשר. אני מוכן שנעשה נוסח אחיד, שכולם יעשו לפי הנוסח שלי. אתה רואה, אני הולך לקראתך. בצהל אין נוסח אחיד. כתוב זה כן. בצהל אין נוסח אחיד, יש נוסח ספרד, והחליטו לקרוא לזה נוסח אחיד. פשוט. אתה רואה, מה זה? אתה לוקח סידור של צהל, כתוב על זה נוסח אחיד. אתה פותח, מה זה? זה נוסח ספרד, זה הכל. החליטו לקרוא לזה אחיד. זה הוויכוח, אתה צודק, הוויכוח הזה. אבל היו מגדולי ישראל שכן אמרו, אני לא רוצה להכניס את הראש שלי בין ערים, אבל צריך לדעת שהייתה ביקורת חריפה אצל המתנגדים נגד שינוי הנוסח. מצד שני, יש מגדולי ישראל שכן קיבלו את זה, אז יש מה לדבר. כן, אבל מה רציתי לומר? הבעיה היא, מה שמסתתר מאחורי השאלה שלך, זה שהשוני גורם לפירוד, נכון? וזה גורם לשנאה. זה בעצם מה שאתה אומר. אז בוא, אהבת ישראל, אז בוא נהיה כולנו אותו דבר. אז בוא נגיד לך משהו, אני מקווה שאתה לא רגיש מדי, כי אני הולך לזעזע אותך. האמירה, כדי שנוכל לאהוב, אנחנו צריכים שלא יהיו בינינו הבדלים, היא ניסוח מנומס לביטוי, אני שונא אותך. כלומר, אני יכול לאהוב אותך רק אם לא יהיה הבדל בינינו. במילים אחרות, איך שאתה שונה ממני, אני שונא. אז האתגר האמיתי של האהבה, זה לא לבטל את השני, אלא אתה שונה ואני אוהב. בוא נראה אותך. זאת האהבה האמיתית, אם לא זה תשטוש. זה בעצם רצח. אתה בא להגיד, איך שאתה זה מפריע לי. אז בוא נהיה כולנו אשכנזים. אתה תראה, בסוף אנחנו חברה אחידה, יהיה טוב. זה בעיה. זה סוג של שנאה, מלובש בנאומים מאוד יפים על אהבה ואחדות וכו'. כי צריך להבין, מה זה נוסח? כן? כשתימני שומע מנגינה תימנית, זה מעורר אצלו אסוציאציות בנפש, זה פותח צינורות בנשמה, שאשכנזי לעולם לא יבין. אז אתה תגיד, אתה באופן מלאכותי, אתה תגיד לו, לא, אנחנו נעשה מנגינה אחידה, אני רוצה לראות מנגינה שמספקת את כל צורכי הנפש. זה כמו שתגיד, תשמע, חבל שיש גם בטהובן וגם מוצרט. בוא נעשה משהו שהוא גם בטהובן, משהו אחיד. ודאי שאין הדבר סוף, כי בעצם כל אחד ואחד הוא משהו בפני עצמו. זה נכון, אתה צודק.
אפשר
לעשות אלף בניינים. אפשר.
זה למין התגודדויות כאלה. כל פעם שרואים שיש בתי כנסת
שמתפללים אשכנזי, ספרדי,
ופתאום באים
איזה שמונה תימנים ומחפשים איזה שתי אשכנזים שישלימו להם בניין. בצדק.
זה נראה...
אלא מה? יש לנו כלל, שמה שנקרא קהילה. כן. כשיש קהילה, אז המיעוט בטל ברוב. יש דבר כזה, בהחלט. אבל אם יש לך נגיד יישוב, אני יודע, או בית כנסת, יש לך שם 100 תימנים. אז מדוע תבקש מהם להיות פתאום בשם האחדות, לשנות את ההרגלים שלהם ולנהוג כאשכנזים? גם חושב שזה בעיה של הלכה. ההלכה היא שאדם לא יכול לשנות מן המנהג. כן? אלא?
תתחיל מהשתי
פלחים, המקומות
שהם שותפים.
לא
הבנתי. למה, אני בתור ספרדי נגיד, כל השתי
פלחים, כל המקומות
שאני יודע, ומפעלים שם בעברה החסידית,
באווירה הליטאית.
נו, למה לא? ואם מישהו עולה ויש
מקומות
שכתוב בפירוש, אסור. נכון,
נו, אז מה?
אבל זה שייך לכולם.
למה? זה לא שייך לכולם, יש מה שנקרא הלכה כמנהג המקום.
אבל 80% ספרדים, הם מתפללים במפתח של לוריקנים.
למה לא? אם זה בעיה שלהם, שהם יחליטו להתפלל שם.
זה
ברירת מחדל. מה זה ברירת מחדל? אתה רוצה, תקים לעצמך בית כנסת, כמנהג אבותיך. ברגע שאתה מתפלל במניין אשכנזי, ואתה חזן, אז עליך לעשות כמנהג המקום. מה? בוודאי. אבל גם במפתח שלהם, למה לא? יש כלל של כמה בתיל. אני מסביר לך, יש כלל של כמה בתיל. יש הלכה שאם למשל יש איזשהו כפר בפולניה, בסדר? כך, כפר בפולניה, בו יש 20 יהודים. אותם 20 יהודים מתפללים בנוסח החסידי ואומרים בוריך אתו, כן? ואומרים כגוונה דין ונסיח דין וכו'. כן? פתאום מגיעים לשם שני ספרדים לגור שם. מה ההלכה? הם אוטומטית הופכים לאשכנזים. ככה הלכה. לא, ככה הלכה. שהם אוטומטית הופכים לאשכנזים וצריכים לשנות הכל. עכשיו, חכה, לא גמרנו. אחר כך מגיעים עוד שניים. כי עכשיו יש לך 22 אשכנזים. עכשיו הגיעו עוד שניים. מדינה. כן? עכשיו, כל פעם מגיעים שניים, ועוד שניים, ועוד שניים, עד שלך 100 ספרדים שבאו. מה ההלכה? כולם אשכנזים. נכון? זאת ההלכה. זאת אומרת, אם אדם לא בא, לא, זה לא שום תשטוש, אדרבה, המקום הוא הקובע. אם, לעומת זה, במקום שבו היו אותם 20 אשכנזים, באים 100 ספרדים בבת אחת. לפי ההלכה, הם אינם צריכים לשנות את מנהגם. כך מובא בשאלות ותשובות מהרשד"ם. אינם צריכים לשנות את מנהגם, אם הם באו בבת אחת. אם הם באו בבת אחת, בסדר? אוהל יצחק, הוא בית כנסת אשכנזי. שכך נקבע בו מראש, שכך ההלכה תהיה, שפה הנוסח יהיה אשכנזי. ולכן אין שום היתר לשום אדם להתפלל שמה בנוסח ספרדי, אלא אם כן בינו לבין עצמו. מה?
יש
לי
בית כנסת
לא משנה, אני אומר, יש איסור הלכתי לעשות אחרת. אני לא מבין את הבעיה בכלל. בעיה של כל הספרדים שהולכים לפלל שם, הולכים לפלל במכון כמו שצריך. כן. מה? הוא לא מעדות המזרח, הוא אמר שהוא ספרדי. כן. כן.
חבר'ה שהם
מרוקאים, מרוקאים, אז הם ספרדים.
ספרדים.
כן. פרצים מעדות המזרח. כן.
פה מתפללים בנוסח ספרד.
נו, אז מה? מה אתה רוצה להגיד?
אז בעצם לא מתפללים לפי מנהגותיהם.
ראייה, בתור חזנים?
לא, בתור...
בינו לבין עצמו, התפלל בנוסח אבותיו, מה הבעיה?
בתור חזן, גם יש לו איסור לעשות...
בתור חזן, אסור לו לשנות.
אסור, כי הוא...
אתה יודע, אני לא יודע מה פה מקובל, אבל נדבר לפי ההלכה. לפי ההלכה, אם הנוסח של איזשהו מקום נקבע לפי נוסח מסוים, ואתה חזן שם, אתה צריך לעשות לפי המנהג של אותו מקום. לא, בינו לבין עצמו לא צריך. זה לא מפריע לאף אחד. כן.
יש פה טשטוש עוד יותר גדול של הזהות המקורית.
למה?
אני מתפלל אחיד איפה שיש רוב שהוא כזה, ואם אני מגיע לקהילה שאני צריך עכשיו, למשל אני אשכנזי, הגעתי לקהילה ספרדית, אני צריך להיות ספרדי.
כן.
איפה
ה... אגב, קרה דבר כזה במצרים לפני 300 שנה. לפני 300 שנה במצרים הגיעו אשכנזים לאלכסנדריה של מצרים. והייתה שם בעיה, האם הם צריכים להפוך לאשכנזים או לא. ועכשיו הם צריכים להפוך לספרדים או לא. ואז הדבר עמד לפני בעל שאלות ותשובות גינת ורדים, שהיה אז רב במצרים, והוא פסק שהם צריכים להפוך לספרדים. ולכן עד עצם הזה יש לך משפחות ממצרים, עם שמות אשכנזיים, כגון אורנשטיין וגולדברג, והם נוהגים כמנהג הספרדים. ויז'ניץ טוניס. שמה? שמה, מה, מה המנהג שמה? טוב, בסדר, צד... כן, מה אתה אומר?
הנושא שלנו זה 12 השבטים, הזהות המקורית של... אמרו נחזור אליה, נקח תורת, מתשתשים אותה. תתרחקים ממנה.
ברור. אנחנו לא יודעים מה השבט של כל אחד מאיתנו. מה שאנחנו אמרתי שכאן העדות זה במקום שבטים, אתם רואים שזה לא ממש ככה. זה משתנה לפי, גם לפי המקום וכדומה. כן.
הרב, בנגיע למה שהוא אמר, זה מעניין, כי אחד הקרובות משפחה שלי, זה פשוט משפחות שהיו בונגריה, ובזמן השואה הם ברחו לטוניס, לטנג'יר.
לטנג'יר או לטוניס?
לטנג'יר ולטוניס.
אהה, נו.
וזה ביזנס, זה קהילה של ביזנס, הם נשארו בתוך עצמם.
אהה, טוב, זה משהו אחר. זאת השאלה, הרי אנחנו למדנו, בתחילת השיעור, לפני שהתחלנו לקרוא את הדבר של, את הפסקה של הרע, אנחנו למדנו שהמשיח ייחס כל אחד ואחד מישראל לשבט שלו. אז השאלה היא, למה זה טוב? ברור. טוב. בואו נראה עוד פעם. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. כי אם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים מלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופה בסדרים שאינם מעניינו. כלומר, מה שהרב כאן אומר זה דבר מאוד עמוק. והוא שלמשל, אדם נוהג איזושהי חומרה. אבל החומרה שבה הוא נוהג, שנגיד הוא קיבל מהציבור שאליה הוא שייך, היא מתאזנת על ידי כולה שאותו ציבור נוהג בתחום אחר. כן? כלומר, שכך שאני נוהג בנושא פלוני לחומרה, בנושא אלמוני לכולה. עכשיו, קהל אחר, עדה אחרת, שבט אחר. דווקא הדבר שבו אני מקל, הם מחמירים בו, והדבר שאני מחמיר, הם מקילים בו. וזה יוצר איזשהו מאזן מסוים בנפש, שיוצר יוצר איזו רגישות מיוחדת. עכשיו, נתאר לעצמנו שאני ארצה באופן מלאכותי לאמץ את מה שהם מחמירים בו שם, או מה שהם מקילים בו שם. כל ערכי החיים יתשלשו. כי כל האיזון העדין שנוצר לאורך השנים על ידי ההתפתחות ההלכתית, כל האיזון הזה יופר. מובן? מובן השאלה? כן. כן.
מה זה ערך חיים?
אני אתן אולי דוגמה. אחינו הספרדים נוהגים לומר סליחות לאורך כל חודש אלול. אחינו האשכנזים אינם נוהגים כן, אלא רק בעשרת ימי תשובה בשבוע שלפני ראש השנה. עכשיו, מה קורה לאדם שאבותיו ואבות אבותיו התייחסו בחרדת קודש לסליחות לאורך כל חודש אלול? יום אחד הוא מגיע לאיזשהו מקום שהוא רואה היהודים בכלל לא אומרים סליחות. מה הוא חושב עליהם? גויים. מה זה החפיפניקים האלה? לא אומרים. ואז הוא מתחיל להרגל לעצמו מניין, אומרים תפילות, אומרים סליחות באלול. מסתכלים עליו האשכנזים, אומרים, איזה בטלן זה, במקום ללמוד תורה הוא מתפלל. מה זה אומר? זה אומר שערכי החיים מקבלים משמעות אחרת, מקום אחר. אז מה שאומר כאן הרב, הכל התבלבל. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט לפני עצמו בתיקון העולם התבלבלו, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביודיהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם מלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו. והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שאינם מניינו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. כלומר, בסופו של דבר, נכון שיש מה להצטער על אובדן הציוויונים, מצד שני אנחנו הרווחנו. הרווחנו שהנשמה הכללית מופיעה ביתר שאת, היא יותר זוהרת. ואם הנועם והסידור נתמעט, ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, כי אנחנו מצטערים, יש לנו הרבה כאבים מזה שאנחנו שכחנו את הזהות המקורית שלנו. בכל זה, אף על פי שמצר וממר לי, דודי לי ובן שדי ילין. כן, זה פסוק, צרור המור, דודי לי. אז חזל אומרים, מה זה צרור המור? אף על פי שהוא מצר וממר לי, וכל זאת, דודי לי. כן? זאת אומרת שאנחנו שמחים, למרות הצרה והמרירות שיש בשכחת השבטים, אבל אנחנו שמחים על זה שאחדות האומה הולכת וגדלה, ואז הנשמה הכללית מהירה בתוכנו יותר. ואז כולנו יהודים, כמו שאומרים. ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבו וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה. וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. ועוד תעבורנה הצון, מי זה הצון? זה עם ישראל, על ידי מונה, שהמונה מבדיל בין כבש לכבש. ומזבח השם הרוס, ייבנה עוד הפעם על ידי 12 אבנים, כי 12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו למור, ישראל יהיה שמך, על ידי אליהו מלאך הברית, אשר מאז נקרא על ידי קינתו השם הוא האלוהים, הולך הוא ועובד עבודת השלום להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. פסיק. מה?
מה זה אליהו מלאך הברית?
טוב, קודם כל, מה זה מזבח השם הארוס? מאיפה בביטוי הזה? מזבח השם הארוס. אתה יודע איפה? כן, אני שואל אותך מאיפה בבי. מה? לא. בהר הכרמל, כמו שניסים אומר. בהר הכרמל, אליהו הנביא, כשעשה את כל הצגה הגדולה הזאת עם האש שיורדת מהשמיים, והבעל עננו ואין קול ואין עונה ואין קשב, אז כתוב שם שהוא בנה את מזבח השם הארוס. אגב, איפה היה מזבח השם בכרמל? קצת מוזר, לא? אז כתוב שהוא בנה בכרמל את מזבח השם הארוס.
הוראת שעה.
הוראת שעה אני מסכים, אבל מה עם המזבח הקודם? הוא אומר כי הוא בנה את... כאילו שכבר היה שם מזבח לפני כן. מזבח השם כתוב, הארוס. לא יעזור לכם. היה שם המזבח עוד לפני אליהו. אבל מה עשה המזבח הזה שם?
מתי שהיה מותר להקריב.
יפה. זה המזבח עתיק. עוד מלפני בניין המקדש הראשון, כשעדיין, כשאז היה מותר להקריב בבמה, והמזבח הזה נהרס. ואז אליהו בנה אותו. את מזבח השם יהרוס. איך הוא בנה אותו? לקח 12 אבנים. למה לקח 12 אבנים? אז זה כתוב כאן, פסוק מפורש. כי 12 שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו למור, ישראל ישמך. עכשיו, מי בנה? אליהו. אליהו הוא מלאך הברית. כן, מאז שהוא עלה השמיים, הפך להיות מלאך. והוא המלאך שמקנה לברית. כן, לכן מביאים אותו גם לברית מילה וכו'. זאת אומרת, מה זה? ואליהו הנביא הוא זה שמבשר את הגאולה העתידה. אז מי זה אליהו? זאת אישיות עתידית. שמה עניינה? לבנות מחדש את מה שנשכח. מזבח השם ההרוס, כלומר שכחת השבטים. אז זה ייבנה מחדש על אליהו שיזכיר לנו את השבטים. ואז ייבנה מחדש המזבח הזה. בסדר? ברית מהומן של חיבור. כלומר, הוא המלאך המחבר בין היהודים. בין 12 סוגי יהודים. על ידי לאום מלאך הברית, אשר מאז נקרא על ידי קינתו השם הוא האלוהים, כלומר שהוא גרם שכולם אמרו השם הוא האלוהים, הולך הוא ועובד. עבודת השלום. כן, כלומר, מקנאי הפך להיות איש שלום. כן, הרמב״ם מסביר בשמונה פרקים, שאליהו הנביא היה, אמנם היה אדם גדול וצדיק, והרג את נביא הבעל, אבל היה קצת הגזים. קצת הגזים בחריפות של הסגנון, ולכן הוציאו אותו מן העולם הזה. ואז מה הוא עוסק מאז שהוא יצא מן העולם הזה? אז המדרשים אומרים שהוא כותב, הוא יושב וכותב זכויותיהם, במוצאי שבתות, כותב זכויותיהם של ישראל. כן. לא, 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 זה בא להגיד משהו. קנאתו גרמה בהתחלה להרס. כן? כלומר, זה גרם שהעם בסוף לא הלך איתו. כי אמנם הוא אמר, כולם אמרו, קראו השם הוא האלוהים, אבל בסוף איזבל רצה להרוג אותו. זאת אומרת, אם איזבל יכולה להרוג אותו, זה סימן שעדיין הצבא והמשטרה נשמעים לה. אז לכן הוא התייאש שם. התייאש, יצא להר האלוהים וחורב, וכו'. משהו כזה. נכון, בסדר. להשיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם. אז הוא עכשיו עובד. מי זה האבות ומי זה הבנים? למי קוראים אבות ומי קוראים בנים? אצל הרב, האבות ובנים הכוונה דתיים וחילונים. הדתיים נקראים אבות, החילונים נקראים בנים. למה? צריך להבין למה. זה לא במקרה. לא, זה לא סתם. אבות זה מי שמצפה לקיומה של איזושהי הבטחה שתתקיים בבניו. זה המצב של היהודים בגלות. היהודים בגלות הם אמנם דתיים, אבל הם אינם חיים את ההגשמה של ההבטחות. החילונים בימינו הם הבנים, באיזה מובן, שדרכם הקדוש ברוך הוא מקיים את דברו אל נביאיו, לפי נביאיו, של שיבת ציון. החילונים, מה? כן. מי בנה את המדינה הזאת? דתיים או חילונים? חילונים, זה לכן נקראים בנים. כי בן זה מי שבונה, זה מי שמגשים. אז התפקיד של אליהו הנביא זה להשיב לאבות על בנים. קודם כל שדתיים יבינו מהם החילונים. ורק אחר כך, ולבנים על אבותם. ואיך עושים את זה? איך עושים את העבודה של אליהו הנביא? איך אפשר לחבר בין האבות לבין הבנים? לומדים אורות. כן? איפה זה כתוב? כתוב כאן. על ידי אור רזה תורה העליונים. לא. אם זה הקבלה, צריך להיות כתוב על ידי רזי תורה. כאן לא כתוב קבלה. כתוב על ידי אור רזי תורה. כלומר, צריכה להיות הערה מתוך רזי תורה, בשפה שהנפשות יכולות להבין. זה נקרא אור רזי תורה. זה בעצם כל תורתו של הרב קוק, היא הניסיון הזה למסור לרבים את הגנוז בסתרי תורה. ההולך ושוטה בכנסת, עכשיו למה סתרי תורה עוזרים לזה? כי סתרי תורה מגלים את המקום שיש לכל אחד, את הערך שיש לכל ערך. על ידי אור רזי תורה עליונים, ההולך ושוטה בכנסת ישראל ומתפלש בכל מעבדיה, עסקנותה, כמו הפוליטיקאים, ספריותיה, תקוותיה ועבודותיה, המתראים בצורות שונות, מקודש ומחול. כן. היום יש מעט מאוד אנשים שלומדים סתרי תורה. אפשר בקושי לספור אותם על יד אחת. יש הרבה אנשים שקוראים ספרי קבלה, אז אתה צודק.
אז
זה קשקוש אחד גדול, מה הם מבינים?
בסדר,
מוכרים לך צמיד קבלי, 700 שקל. סגולה לפרנסה, זה בטוח נכון. כן, כלומר שבעלי המחשבה יוכלו לקרוא. ללמוד סתרי תורה בשפה המקורית של סתרי תורה, מי מבין את זה? כן. המתראים מצוות שונות מקודש ומחול, מבניין וגם מהירוס. כלומר, סתרי תורה מגלים איך שלכל יש משמעות, כולל לכוחות המהרסים. אמנם כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי והחיצוני, הפרטי והכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים והעובדים בעצמם. כלומר, הפעולה הזאת, האנשים שנמצאים בשטח לא מבינים לשם מה הם פועלים. וגבוה הרבה יותר מכל מטרותיהם המצומצמות. כי הרי כל אחד, אחד הוא רוצה כבוד, השני רוצה כסף, השלישי רוצה תעבוד, ערבי רוצה שלטון. ואתה לא מבין, ואף אחד לא מבין בעצם לשם איזושהי פעולה כוללת הם פועלים. רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה, באחרית הימים תתבוננו בה בינה. נגמר השיעור.